שיר בית ביום האחרון של הקרבי.
נכון, 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 נכון. אז מן הסתם הם בבית. ובטח ישחררו אותם בשבת הראשונה. זה בדרך כלל מה שעושים השנים האחרונות. טוב, בסדר, אוקיי. אני שוקל אם לחלק לכם כבר עכשיו את הדף או לא. כי השיעור שלי יוכל לעזרת השם לשני חלקים. החלק הראשון בלי הדבר הזה, איזושהי סקירה שאני מעריך שאתם בעצמכם עשיתם למחצה, לשליש ולרביע, אבל סקירה שעשיתם על הפרקים שאנחנו עוסקים בהם היום, פרקים זין עד ט' בספר נחמיה. הסקירה הזאת תכלול גם איזשהו מיקום היסטורי של המאורה שאנחנו עוסקים בו, תוך דגש על מה שקורה בפרק ח'. כוונתי למעמד הוידוי הגדול בקריאת התורה. במה עוסק ספר נחמיה מתחילתו ועד הפרק שאליו הגענו? אפשר לכלול את זה במילה אחת, מקסימום שתי מילים. בניית החומה. נכון מאוד. בניית החומה, נחמיה מבקש רישיון מארתחשסטה, כן, המלך הנוכחי. המלך הנוכחי בפרס מבקש ממנו רישיון לעלות בעקבות איזשהו חוויה רגשית קשה שהוא עובר. הוא מבקש ממנו רישיון לעלות לארץ ולחזק שם את החומות, לתחזק את מה שקורה בירושלים. הוא מונע כביכול ממניעים רגשיים, ארתחשסטה מאפשר לו את זה והוא מריץ את זה הלאה. ואנחנו כבר מכירים את כל התהליך, את הניסיון של סנבלת וחבריו לדכא את בניית החומה ואת התנגדותו של נחמיה ואנשיו למרד, ובסופו של דבר העסק מצליח. זה מה שקורה לקראת סוף הפרק שבו אנחנו נמצאים, פרק ז'. לאחר פרק ז', נחמיה מעוניין לחנוך את בניית החומה. ובאיזה אופן הוא עושה את זה? במה שמכונה גם בלשון החוקרים, גם בלשון הפרשנים, הוידוי הגדול. מעמד מרגש ביותר, שכולל גם איזושהי תפילה ארוכה שנחמיה מתפלל, גם את מעמד קריאת התורה על ידי עזרא, וגם את חגיגת ראש השנה וחג הסוכות. נכון? זה מה שקורה. מה היה לנו עד כאן? במה היא הסתיימה בניית החומה? אז שוב, אני מעריך שאת הדברים האלה אתם כבר יודעים, אבל כדי להתמקם, אני בכל אופן אומר אותם. יש לנו רשימות, כן? כמה רשימות שנחמיה מכין, יותר נכון, אוסף, הולך לארכיונים, הוא כמובן מודל הקדוש ברוך הוא שגילה את ליבו והרשימות האלה הגיעו לידיו. חנת רשימות על מנת לאכלס את העיר. מדובר בעיר עם חומה בצורה, אבל עם מעט מאוד אנשים. קשה מאוד לבנות, לתחזק עיר כאשר יש בה כל כך מעט אנשים. אתם מן הסתם מרגישים ככה לקראת זמן קיץ, איך שבית המדרש הולך ומתרוקן. אז משהו בהרגשה באוויר לא עושה את העבודה, במיוחד שאנחנו הולכים ומתקרבים לתשעה באב. בקיצור, עיר ללא אנשים זה לא דבר נחמד, ונחמיה מעוניין לאכלס את העיר הזו גם כדי לגייס אנשים שיגנו על העיר. אז אחרי הרשימה הזאת שנחמיה משיג, אז מגיע הפרק שלנו, של פרק קריאת התורה והוידוי הגדול. אני רוצה לספר סיפור שככה יצא לי לחוות אותו לפני כמה שנים. כתבתי את זה בהערת שוליים של איזה מאמר שכתבתי לדף קשר, אז מי שראה את זה במקרה ראה, מי שלא ראה לא משנה. לפני כמה שנים הייתי אצל סבתא שלי, והוקרנה שם בטלוויזיה תוכנית שסקרה את כל מהלך החגיגות שאחרי ניצחון צהל בששת הימים. בסדר? מדובר בפסטיבלים שלמים. התוכנית עסקה בעיקר בהתמקדות בעולם הבידור. כמה שמות מרכזיים מעולם הבידור, כמו למשל ציפי שביט, אני מעריך ששמעתם את השם הזה, ועוד שמות מפורסמים שכאלה, אלה שמות שפרחו במיוחד בימים האלה. עולם הבידור צמח ופרח אחרי מלחמת ששת הימים, ואתם יכולים לתאר לעצמכם למה. הניצחון במלחמת ששת הימים, במיוחד אחרי נבואות זעם שכאלה, על סגירת הבסטה, כן, ומי שיוצא אחרון סוגר את האור, כן, היו כל מיני בדיחות מרירות מהסוג הזה. אז אחרי ניצחון כזה מוחץ, היה פה מורל בלתי רגיל, והמורל הזה בא לידי ביטוי בחגיגות האלה. דבר אחד הטריד אותי לאורך כל התוכנית, וזה שכל החגיגות האלה היו ריקות לחלוטין מכל תוכן. ריקות לחלוטין. לא היה שם שום דבר, חוץ מהן ניצחנו, 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 בואו ונחגוג. מה זה היום יום ירושלים? היום שמציין את ניצחון צהל בששת הימים. מה זה עבור עם ישראל? אני מתכוון חוץ מחובשי הכיפה הסרוגה. יום חסר משמעות. ואם כבר יש לו משמעות, אז לצערנו, הרבה פעמים זה דווקא משמעות שלילית. יום הכיבוש. כן? אני מקווה שאתם יודעים על מה אני מדבר. אני לא מדבר סינית. כן? אנחנו רואים שמהלך מדיני גדול, מהלך שיש בו הצלחות מדיניות, ביטחוניות, כלכליות וכו', מרחיקות לכת, כל עוד לא קשרו לו איזשהו מעמד רוחני שמנסה לצק את תוכן לעניין, הדבר פשוט הולך לאיבוד. ואני מעריך שזה מה שהוביל את עזרא יותר מאשר את נחמיה ליזום את המעמד הזה שבו אנחנו הולכים לעסוק היום. בניית חומה, חומה שהייתה פרוצה בהרבה מקומות. אנחנו עוד כמה שבועות נקרא את מגילת איכה ונראה מה משמעות החורבן, מה זה אומר ללכת ברחובות ירושלים שוממים, כן, שואלים ילכו בו, החומה פרוצה, הכל שרוף, הכל נטוש, נורא והיום. והנה פתאום מגיע היום מיוחל שבו סוף סוף בונים את החומה. הישג מדיני כזה, נחמיה ועזרה, כן, במיוחד עזרה, מעוניינים לקשור לו מעמד שיהיה בו איזשהו תוכן של דבקות, תוכן של חזרה למקורות וכו'. והדבר הזה כנראה מאוד מאוד מצליח, כי פרק ח' זה פרק מרגש ביותר, אחד מהפרקים אולי מרגשים בתנ"ך. ועוד אנקדוטה, כאשר נשאל הרב מדן, מורנו הרב מדן, איזה חלק, איזה סיפור בתנ"ך הוא מוצא שהוא הכי מחובר אליו, אני קראתי את הדברים בראיון שנכתב במקור ראשון, אז הרב מדן אומר שמדובר בפרק ט' בנחמיה, הפרק הבא, פרק של קריטת האמנה, שהוא המשך טבעי וישיר למה שאנחנו נראה בעזרת השם היום. אני, סליחה, לא פרק ט', פרק י'. אני כל הזמן מפטפט על מה שנדבר עליו היום, אבל אני עדיין לא מגיע לזה. אני מניח שאולי יצא לכם לעמוד על על ההבדל העיקרי בין שתי הדמויות האלה, עזרא ונחמיה. חכמי המסורה האלה שספרו את כ"ד את הספרים, ספרו את עזרא ונחמיה כספר אחד, נכון? אין כזה דבר ספר נחמיה, על פי חז"ל. עזרא ונחמיה זה ספר אחד, שנכתב כולו על ידי עזרא. אבל עם השנים הספרים האלה התחלקו, ובאופן טבעי, משום שעזרא ונחמיה אלה שני דמויות שונים מאוד זו מזו. עזרא זה דמות שמסתמנת לנו בעיקר כדמות רוחנית, כדמות מנהיגה. חכמים מעמידים את עזרא כסוג של מקבילה למשה רבנו. כן? ראוי היה עזרא ליתן תורה כמשה רבנו, ובאמת רוב התקנות שהוא עושה, רוב התיקונים, המהלכים שלו, אלה מהלכים שקשורים לתכנים הרוחניים של שיבת ציון. אפילו כאשר ארתחשסתא בשנה השביעית למלכותו נותן לו את האישורים שהוא נותן לו, עזרא לא משתמש הרבה באשרות המדיניות שניתנו לו. שוב, אתם מכירים את זה, לכן אני לא מעריך בזה. לעומתו, נחמיה זה דמות ששייכת לעולם המעשה, הייתי אפילו אומר לעולם הפוליטיקה, לעולם הביטחון. נחמיה זה דמות של יוזמה גשמית, כן? זה בהחלט דמות שכזו, והן משלימות זו את זו. אולי בגלל זה שני הספרים הם בעצם ספר אחד, כי שני המהלכים משלימים אחד את השני. מעמד קריאת התורה שמהווה, כפי שאמרתי מקודם, איזשהו סיום חנוכה לבניית החומה, זה בעצם האיחוד המלא בין שני הדמויות. והגיבור של פרק ח' יותר, כפי שאמרתי, יותר משזה יהיה נחמיה, זה יהיה עזרה. עד כאן זה היה החלק הראשון, כפי ששמתם לב, חלק מאוד מאוד קצר, שבו בעיקר סקרתי את מה שקורה בפרקים האלה, ואיך הוא עומד ביחס לכל המהלך של ספר נחמיה. עוד הערה אחת, כן.
אחת, מאיפה הגיע איזה פה, הרי נחמיה הגיע אחרי כמה שנים, זה היה שעה חורבן, ורק עד כל אישור, איפה לא היה איזה כל השנים האלה?
אוקיי.
ודבר שני, הצגת את זה כאילו בפרק ח', אז עזרה יוזם איזה מעמד שיצור תוכן, ייצור תוכן להישג המדיני. זה נראה כאילו יותר זה יוזמה שלה, ויעשו כל העם כפי שפה לרחוב, עשו פה התורה, כאילו, נחמיה יישב את העיר, זה הישג מדיני שלו, ואחר כך כאילו העם מרצונם חופשי, החליטו שהם רוצים להתחיל לשמור למקום.
יובל? כן. אגב, לגבי השאלה הראשונה, אני לא יודע. לא יודע איפה עזרא נעלם, אנחנו יודעים שיש פער של 13 שנים בין עלייתו של עזרא לעלייתו של נחמיה, נכון? עלייתו של עזרא בשנה השביעית, עלייתו של נחמיה בשנה ה-20 למלכות ארתחשסתא. אתה צודק, עזרא קצת נעלם מהכותרות. אני לא יודע מה הוא עשה בינתיים, אולי יש פרשנים שעסקו בזה. לגבי ההערה השנייה שאמרת, שניתן להבין שהמהלך הזה בעיקר צמח מתוך העם, אני לא דוחה את מה שאתה אומר. גם אם זה מהלך שהגיע מתוך העם, א', עזרא נוטל בו חלק מאוד חשוב כמנהיג, הוא לא פסיבי. הוא גם מביא את הכהנים, הוא גם פותח את ספר התורה. הוא, יחד עם נחמיה, מאוחר יותר, קורא לעם לאכול משמנים ולשתות ממתקים וכו' וכו'. כך שהוא בהחלט מנהל ומנחה את האירוע הזה, גם אם ניתן לדייק שהאירוע הזה צמח מתוך העם. אבל אני לא חושב שזה נוטל ממה שאמרתי את ה... את העיקרון הכללי, אבל כן, יישר כוח, בהחלט הוספת פה נדבך חשוב. אני רק רוצה לחתום את הסקירה ההיסטורית הזו, רק שנבין. אנחנו יודעים שהסיפור הזה של העלייה לארץ ישראל והבנייה מחדש של בית המקדש, בקיצור, כל הנושא של שיבת ציון, אומנם מתרחש כאן, בשנים שאנחנו מדברים עליהן, שנות מלכותו של ארתחשסתא, אבל זה התחיל כבר לפני שנים רבות. ארתחשסתא מת אי שם בשנת 460 ומשהו לפני הספירה. כאשר הרישיון הראשון לעלות לארץ על ידי קורש, מה שמופיע בסוף ספר מלכים, זה בשנה ה-539 לפני הספירה. כלומר, עברו משהו כמו כמעט 100 שנים, אולי משהו כמו 100 שנים, בין התחלת הרעיון לבין השלמתו בסופו של דבר בפועל. אז את משמעותו של מעמד קריאת התורה שחותם את כל הסיפור הזה, אני רציתי לבחון דווקא לא על ידי עיון בפרשייה המקראית, אלא על ידי עיון בשתי סוגיות הלכתיות שחכמים למדו מהפרשה הזאת. יש שני דברים משמעותיים ביותר בחיינו ההלכתיים שחז"ל הסמיכו לפרק ח' בעזרא, ובהם אני רוצה לעיין בקצרה. לא למצות, אלא לעיין בקצרה. כוונתי, קודם כל, להגדרת חלקי התורה השונים. זה הנושא הראשון. הנושא השני יהיה תקנת עזרא על קריאה בתורה. אלה שני הנושאים. אני לא אהיה צמוד לטקסט כאשר נדבר עליהם, אבל בסופו של דבר אני כן רוצה לחזור לטקסט, כלומר, לראות איך שתי הסוגיות ההלכתיות האלה, שני הדיוקים ההלכתיים האלה, הם בסופו של דבר ניסיון לתת איזושהי משמעות מעשית למה שקורה במעמד הגדול הזה. מה שעשה עזרא, חכמים משכללים אותו יותר ונותנים לו ביטוי מעשי בפועל, שעליו אני רוצה לדבר, ואתם כבר יכולים לראות מהכותרת, מעמד קריאת התורה בימי עזרא ונחמיה, ממאורע לאומי ליישום הלכתי. וזה יהיה המאמץ שלי כאן. המאמץ של כולם. כאשר אמרתי הגדרת חלקי התורה השונים, שזה הנושא הראשון, למה התכוונתי? אנחנו קמים כל בוקר ומברכים ברכות התורה. על מה אנחנו מברכים ברכות התורה? מה מצדיק את הברכה הזו? אז נחלקו חכמינו בדבר הזה, אתם לומדים השנה מסכת ברכות בזמן קיץ, אז אנחנו כבר יודעים שיש לפחות שש הגדרות, למדת פרק שלישי? לא, תקנת בעלי קרי, רבי יהודה בן בטרה, מישהו מכיר? אז אנחנו יודעים שכאשר תקנו חכמים עזרה, כן, עזרה הוא זה שמיוחסת לו התקנה, לטבול לפני שעוסקים בתורה, אם מדובר באדם בעל קרי, אז יש מחלוקת בשביל מה הוא צריך לטבול. האם בשביל מקרא, או מדרש, או תלמוד, או יש איזה, אני חושב שיש משהו כמו 4 או 5 דעות. הרבה מאוד דעות. גם לגבי השאלה על מה מברכים ברכת התורה, גם על זה נחלקו. הדברים מסוכמים בשולחן ערוך, במשנה ברורה, בסימנים שעוסקים בדבר הזה. כמובן שלפעמים, על השאלה על מה אני מברך ברכת התורה, השאלה הזאת תהיה נעוצה גם בשאלה רעיונית. כן, האם כשאדם פותח ספר מסוים שחלקים מהעם מוקיעים אותו, למשל, האם הוא צריך לברך עליו ברכות התורה? האם שורפי מורה נבוכים היו סבורים שצריך לברך ברכות התורה לפני שלומדים מורה נבוכים? קשה להאמין. האם אנחנו נברך לפני לימוד מורה נבוכים ברכת התורה? אני מעריך שכן, לפחות על חלקים נרחבים ממנו, החלקים הפחות אריסטוטליים. קרי הפרקים בחלק הראשון ופרקי המצוות וטעמיהם בחלק השלישי ואילך, הנבואה וההשגחה. אז על מה מברכים ברכת התורה? מהי תורה? חלק מהגדרת השאלה מהי תורה נלמד מהפרשייה שלנו. בואו נסתכל כולנו במקור הראשון שהבאתי בדף, מקור שלקוח מפרק ח' שלנו. לפני שנקרא את הגמרא שם בנדרים, אני רק קורא את הפסוקים. ויפתח עזרא הספר לעיני העם, פרק ח' פסוק ה', כי מעל כל העם היה, וכפתחו עמדו כל העם. ויברך עזרא את השם האלוקים הגדול, ויענו כל העם אמן אמן, במו על ידיהם, כמו איזו תנועה של שבועה, ויקדו וישתחוו להשם אפיים ארצה. אני מדלג על פסוק ז', אני מגיע לפסוק ח', ויקראו בספר בתורת האלוהים מפורש ושום שכל ויבינו במקרא. מבחינת פשט הפסוק, מה אתם מבינים כאן? מי רוצה להסביר לי מה פירוש הביטויים מפורש ושום שכל ויבינו במקרא? כן. כלומר, לכל הדעות, אני מעריך, לכל הדעות יש פה מעמד שכולל לא רק קריאה של דברים, כמו נניח שקורה בהקהל, או בפרשיית סוטה וכדומה, או במקרא בקורים, אלא יש פה קריאה עם מגמה להבנה, לעיון מסוים. שאלה לאיזה רמה של עיון אפשר להגיע עם כזה פורום, עם כל כך הרבה אנשים, אבל עם איזושהי מגמה עיונית של הבנה והעמקה. זה ודאי מה שמתואר כאן. אז בואו נראה את הגמרא בן דוד. פיסוק טעמים דאורייתא הוא. דאמר רבי איכא בר אבין, אמר רב חננאל אמר רב, מאי דכתיב ויקראו בספר תורת האלוהים מפורש בשום שכל ויבינו במקרא. ויקראו בספר תורת האלוהים זה מקרא. מפורש זה תרגום, ושום שכל אלו הפסוקים. ויבינו במקרא זה פיסוק טעמים. ואמרי לה אלו המסורות. אמר ביצחק נקרא סופרים ואיתור סופרים וקריין ולא כתיבן וכתיבן ולא קריין, הלכה למשה מסיני. יש לנו פה 4 חלקים, מקרא, תרגום, פסוקים. מה הכוונה פסוקים? החלוקה איכן מתחיל פסוק ואיכן הוא נגמר. זה לא היה כתוב בתורת משה. זה שאנחנו יודעים לחלק פסוק א' פסוק ב', איפה הוא מתחיל איפה הוא נגמר, זה מסורת מאוחרת יותר, או מסורת שמשה העביר, אבל חכמים רואים אותה כחלק מהתורה, ופיסוק טעמים. כלומר, חלוקת המקרא ליחידות של משמעות, למשפטים, כוללת שני דברים. גם פסוקים, איפה מתחיל פסוק ואיפה הוא נגמר, וגם בתוך הפסוקים, סימני הפיסוק השונים. כן? כשאני קורא את הפסוק, משוקדים כפתוריה ופרחיה, איפה אני שם את הפסיק, האם אני אומר גביעים משוקדים כפתורה ופרחיה, או גביעים משוקדים כפתורה ופרחיה. זאת למשל שאלה שקשורה לנושא של פיסוק טעמים. הטעמים יש להם חלק מאוד מאוד חשוב בחלוקת התורה ליחידות של משמעות. וזו הכוונה פיסוק טעמים. סביב מה סובבים כל הדברים האלה? כפי שאמרתי מקודם, הנושא של פיסוק טעמים וחלוקת התנ"ך לפסוקים לא מופיע בטקסט המקורי. כשאנחנו פותחים ספר תורה זה לא מופיע. יש אמנם פרשייה סתומה ופתוחה, אבל אין לנו חלוקה לפסוקים ולמבני משפטים. הדברים האלה עברו במסורת. מדובר באוסף של מאות, אולי אלפי פרטים ופרטי פרטים, חוקים, חלקם מסובכים מאוד, שעל פיהם אנחנו יכולים להבין את המשמעות של הפסוקים. במילים אחרות, כאשר, על פי הבנת חז"ל, כאשר הקדוש ברוך הוא נותן למשה תורה, הוא נותן לה אותה עם קומפלקס שלם. גם את הטקסט וגם עם כלים שבאמצעותם ניתן לפרש ולבאר את הטקסט. אנחנו יכולים לתאר לעצמנו שכאשר נדרשו חכמי ישראל, יותר נכון, אולצו, לתרגם את התורה ללשונות שונים, למה דווקא ביקשו מחכמי ישראל? לא רק בגלל הבקיאות שלהם בעברית, אלא מן הסתם בגלל הבקיאות שלהם גם בדברים האלה, במסורה. יש דברים שלא ניתן להעביר בתרגום. במילים אחרות, דברים שאין לגויים גישה אליהם. והם עברו במסורת אב מפי בן, אב לבנו והבן לבנו וכו' וכו' וכו'. אלה דברים שקשורים בהוויה הישראלית לדורותיה. הם לא בטקסט, הם בחוויה של הטקסט, הם בין השיטים. כן, אני מובן במה שאני אומר כאן? אני מעריך שלא דומה אדם שקורא לצורך העניין מאמר של רב מוישה כאן בתוך הישיבה, לבין אדם מבחוץ שיקרא אותו. מי שמכיר את רב מוישה היטב, מכיר את הניואנסים שלו, את הבדיחות הפרטיות שלו, את ההתנסחויות המיוחדות שלו, מן הסתם תהיה לו הבנה אחרת שלא קיימת למי שלא מצוי בתוך השיח הזה. את הדברים האלה לא בדיתי מליבי. כלומר, את המשמעות הזו שיש לחלקי התורה השונים, פיסוק טעמים, מסורה וכדומה, אני לא המצאתי. לשם כך הבאתי גם את המקור השני, בואו תסתכלו. הכוזרי והחבר בשלב הזה של ספר הכוזרי במאמר ב' דנים בשאלה של משמעות לשון הקודש, היתרון של לשון הקודש על שאר הלשונות. ועכשיו החבר מנסה לשכנע את הכוזרי, את מלך כוזר, שהתורה בצורה שבה היא ניתנה עם הטעמים ועם פיסוק הטעמים זה הדרך הנכונה ביותר. בואו תשימו לב למה, זה קטע לדעתי מרתק. אמר החבר, כי המכוון מן הלשון, כלומר, המטרה של השפה, ייכנס מה שיש בנפש המדבר, בנפש השומע. אני מדבר עכשיו אליכם, אני מדבר אל, כבר הספקתי לשכוח את שמך.
אורי.
אורי. אני מעוניין שלא רק תשמע את המילים, תשמע את האינטונציה, נכון? שימו לב כמה אני משנה את טון הדיבור שלי. כן? אני מעוניין שגם תקבלו חוויות, רגשות. זה דבר שלא ניתן להעביר על ידי טקסט. וזאת הכוונה לא תיגמר על תומה, אלא פנים אל פנים, דיבור חי וישיר. מפני שלדברים הנאמרים מעלה על הדברים שבכתב, נכון? ביטוי שבעל פה הוא ודאי הרבה יותר משוכלל מביטוי בכתב בגלל כל הדברים האלה. וכאשר אמרו, מפי סופרים ולא מפי ספרים, לכן חכמים שיבחו דווקא לימוד תורה מפי דמויות חיות, ולא מה שנקרא VBM. כן? פעם רב מוישה אמר, אני מעדיף להיות רם של 15 תלמידים חיים מאשר של 10,000 תלמידים וירטואליים. ייתכן, ומה שעמד לנגד עיניו בין היתר זה הקטע הזה בכוזרים. מפני שנעזרים בדברים שבעל פה, בעמידה במקום ההפסקה ובהתמדה במקום הסמוך, כן? ובחוזק הדיבור ורפיונו. וברמיזות ובקריצות מתמיעה ושאלה והגדה ואיחול והפחד ותחינה ותנועות שמקצרת מהם המליצה הפשוטה. זה מובן משהו כותב כאן? אני עושה שימוש בהרבה מאוד כלי ביטוי. כאשר אדם מדבר עומדים לרשותו כלים רבים של הבאה. לא רק טקסטואלים.
מצד שני, שכותבים, אתה משתמש בנואנסים אחרים.
למשל?
הכתיבה זה בדרך כלל יותר עשירה מהדיבור, בגלל שיש לך יותר זמן לחשוב על זה, וזה מתגבר קצת על החיסרון הזאת.
זה נכון. אבל המחיר הוא מחיר החיות. אתה צודק, אתה צודק, אני לא יודע מה קרה לי, ידידיה, בכך שהביטוי בכתב יש לו יתרונות על הביטוי שבעל פה, זה ודאי נכון. השפה היא בדרך כלל יותר עשירה, הדברים יותר מדויקים, יותר מנוסחים. הנה אתם הקלטתם אותי. אני מעריך שלא משנה כמה אני אתאמץ להתבטא יפה, אם יבוא מישהו וינסה לשחרר את מה שאמרתי, זה יישמע כמו איזה מאמר, אני יודע מה, מרושל מעין כמו. ודאי שהביטוי שבכתב יש לו יתרון. מצד שני, אין בו את החיות המתבקשת בהבאה. אני מעוניין, הדיבור, מטרתו היא להעביר משהו. כן, בהחלט, אבל אתה צודק בהערה שלך. ואפשר שיעזר המדבר בתנועות עיניו וגבותיו ובכל ראשו וידיו להבין הס והרצון והתחנון והגאווה על השיעור שהוא רוצה. ובשארית הזאת, אוקיי, אז אנחנו מבינים שאנחנו מעוניינים בחיות. אנחנו מעוניינים שמשהו יעבור מעבר לפן המילולי שבטקסט. ועל זה אומר החבר, ובשארית הזאת אשר נשארה מלשוננו, הנוצרת, הברועה, כן, זו שאלה אם השפה הסכמית או טבעית, המחלוקת העתיקה בין אריסטו לאפלטון, לא ניכנס, עניינים דקים ועמוקים. נטבעו בה להבין העניינים, ולהיותם במקום המעשים ההם שהם פנים בפנים, במילים אחרות, בלשון הקודש, שניתנה לנו בתורה, יש את כל הדברים האלה, את כל הכלים האלה, איך? והם הטעמים אשר יקרא בהם המקרא. מציירים בהם מקום ההפסק והסמוך, ומפריד מקום השאלה מן התשובה, וההתחלה מן ההגדה, והחיפזון מן המיתון, והציווי מן הבקשה, וכולי וכולי וכולי. מה מטרת הטעמים לפי הכוזרי? הטעמים וכל הקומפלקס הזה שקראנו עליו במסכת נדרים, כל המסורה הזאת, מה התפקיד שלה על פי החבר בכוזרי? להחיות את הטקסט. להפוך אותו לא לאיזה תעודה היסטורית נושנה מעלה אבק, אלא למשהו שהוא חי וקיים בזה הרגע. כאילו אני שומע עכשיו את השם מדבר אל משה מפי הגבורה. לא ניכנס כרגע לשאלה האם באמת הלכה למעשה הטעמים אכן משיגים את המטרה הזו, זה ויכוח מצד עצמו. אבל הרעיון הוא רעיון ברור. יש פה נקודה שהיא לדעתי עמוקה עוד יותר. כפי שאמרתי מקודם, יש דברים שעוברים במסורת של העתקת השמועה, של העברת אותם מדור לדור, שלאנשים זרים אין את יכולת הגישה אליהם. כמה שלא ינסו לתרגם את המקרא, את התנך, כן? לאומות אחרות, עדיין לא יצליחו להעביר להם את הכל. וזה סיבה להירגע. זה דבר מעודד. כלומר, עכשיו, למרות שהתנך מונח בקרן זווית, וכל הרוצה ליטול יבוא ויטול, ולכולם יש גישה, ויוצאים כל יום פירושים מפירושים שונים, חלקם עושים את התורה פלסטר, וחלקם אפילו הופכים אותה למעין מיתוס חסר בסיס וסיפורי סבתא וכדומה. אז על זה אנחנו כמובן מצרים מאוד. כן? ביקורת המקרא, כל הפרשנות הזו שלא מכירה בתורה מן השמיים, התאפשרה בעקבות תרגום התורה לכמה לשונות. כן? היא התחילה אי שם באמסטרדם, נכון? במאה ה-16. אבל, אומר החבר, יש עדיין משהו שמשמר את האינטימיות של הטקסט, שלאף גוי אין את יכולת הגישה אליו. וזה כל הקומפלקס הזה של המסורת. זה נקודה אחת שחכמים דייקו מהמעמד הזה של מעמד קריאת התורה.
אם העיקרון שמדם אחרי הרעיון של הפיסוק, זה היה משהו שהיה קיים באותו מהמים של הגמרא?
צריך כנראה לומר שכן. הנה, אתה רואה שהגמרא בעצמה מביאה אותה.
לא, כי יכול להיות שהטעמים, או אני לא יודע את מה לגמרא, בזמן שחברו את הטעמים, יכול להיות שהטעמים, מה שאמרת, האם זה משיג את המטרה שרוצים. אנחנו יכולים להגיד את זה היום, שלנו יש פסיק וסימן קריאה בנקודה, אבל בזמן שלהם, אם לא היה הרעיון הזה של פיסוק, אז זה היה יתרון עצום על פני הכתב הרגיל. ואז לא צריך כזה לשאול בכלל, כי ודאי שזה משיג מטרה כלשהו.
שאלת על סימני הפיסוק, מה שנקרא באנגלית...
punctuation.
כן. לא, לא, זה המצאה מאוחרת מאוד. זה באירופה של, אני חושב, המאה ה-19 אפילו.
אז יכול להיות שהתאמים היה חידוש עקרוני.
כן, כן, ודאי, ודאי. עכשיו אני הבנתי למה אתה מתכוון. סימני פיסוק זה דבר חדש. זה גם בכלל לא התחיל בעברית. זה נכנס וחדר לשפה, זה כלי מאוד, כן, שמסייע מאוד, אבל זה דבר יחסית חדש, ולכן על רקע הזה הטעמים הם כמובן משהו מאוד משמעותי. אז קודם כל התמקדנו בסוגיה ההלכתית הראשונה שרציתי להראות כאן. איך הדברים האלה, שנכאורה מאוד מאוד קטנוניים, אתנחת סוף פסוק, תלישה גדולה, תלישה קטנה, יקים או לא יקים וכולי וכולי, איך הדברים האלה ניבטים לנו מתוך מה שמתואר כאן. אז כפי שאמרתי מקודם, וזה סייעה לנו הקדמה, המעמד הזה של הוידוי הגדול, של קריאת ספר התורה, זה מעמד של, הייתי אומר, תחיית העצמות היבשות. זה מעמד ש... אולי היום שזכינו בסוג של מהלך מקביל, שיבת ציון של העת החדשה, אז אנחנו יכולים יותר להבין את זה. אבל רבותיי, מדובר בעם שאם תקראו ספר דניאל ומגילת איכה ואפילו מגילת אסתר, כל הספרים שעוסקים בגלות, במה שקורה בחוץ, בבבל או בפרס, זה פשוט ממלא אותנו בייאוש. אין לי מילה אחרת. אין לי מילה יותר מדויקת. איך אפשר להאמין שמשהו יכול לחיות, משהו יכול לקום לתחייה אחרי חורבן כזה טוטלי? והנה סוף סוף זה קורה. סוף סוף זה קורה, אחרי תרדמת רוחנית כל כך גדולה, כל כך ארוכה, אנחנו חוזרים סוף סוף לכרות ברית חדשה עם הקדוש ברוך הוא. כן, צמד המילים ברית חדשה נשמע לנו לא טוב, אבל זה באמת, זה ברית חדשה. או אולי ברית נושנה, ברית ישנה חדשה. חוזרים למקורות. זה מעמד מרגש מן כמו. יש בו משהו שאמור להחזיר אותנו, אני הייתי מכנה את זה, חזרה לילדות. כן? יש הרבה דברים שעבדו לנו עם התבגרותנו. כן? חוויות שאנחנו כל הזמן מנסים לשחזר, מתגעגעים אליהם. חלקן לא נוכל לשחזר יותר. כן? להיכנס לבית כנסת ולדמיין שזה המקום הכי גדול בעולם, ולדמיין ש... מלאכים מסתובבים בו, אז זה דבר אולי שיכולתי להרגיש בגיל 6. אני לא יכול להרגיש אותו כיום. למרות שהייתי מאוד מעוניין לעשות את זה. יש משהו בתום הילדות שאנחנו רוצים לשחזר. וזה מה שקורה כאן. זה מה שקורה כאן. הסיפורים האלה שמן הסתם עברו מפה לאוזן בגלות פרס ובבל על עם ישראל שיצא ממצרים וזכה לניסים גלויים ומקדש שלמה וכל הסיפורים הגדולים האלה הופך לדבר ריאלי, חוזר לחיים, חוזר לילדות. החזרה הזו לילדות, איך בחרו חכמים לתת לה בשר הלכתי? על ידי הדבר הזה, מהפסוק שמתאר את קריאת התורה, ויקראו בספר בתורת האלוהים מפורש בסום שכל ואבינו במקרא, חזל קושרים לכל נושא המסורה ופיסוק הטעמים. כנראה בגלל הנקודה שדיברנו עליהם קודם, שהראינו אותה גם בכוזרי. כל המסביב למקרא, כל הבין השיטין של המקרא, שזה דבר שעובר במסורת ישראל, שזה דבר שאין לכל הזרים שמנסים לחדור לתוך התרבות שלנו יכולת לגשת אליו, זה הדבר שעשוי באמת לשחזר את הילדות הזו. בסדר? כי זה דבר שחורג מהטקסט, זה דבר שהוא טבוע בתוך שורשי ההוויה הישראלית לדורותיה. בסדר, זה ככה אני מבין את הדברים. אז זה הסעיף הראשון שרציתי להתעכב עליו מבחינה הלכתית. כן, אני בגלל.
פשוט, אם זה היה משהו שהיה קיים כבר, כל המסורת הזה של הטעמים, אז מה היה מיוחד שעשו פה? האם זה היה מסורת שהרוב לא עשו, ועכשיו תשאו את זה בתודעה הכללית?
לא יצא לי להעמיק בשאלה האם פיסוק הטעמים וכולי, זה דבר שאזרח חידש או שחזר. אני נוטה להאמין שהוא חידש את זה, כי מופיע פה תרגום, ותרגום ידוע, לפחות גם חכמים הסכימו שתרגום זה תקנה של עזרה, עוד מעט נראה את זה.
אבל אז לכאורה זה לא דרייתא, לא?
זאת בדיוק השאלה שעוסקת בהגמרא בנדרים. אבל תרשה לי, אם הייתי עכשיו עוסק בהגמרא בנדרים, שההקשר הכללי שלה היא על מה מותר למלמד לקחת כסף, אז הייתי יורד איתך לשורשי הדברים ונכנס לכל פרט, מנסה להבין מה מדאורייתא ומה לא. אבל זה לא המטרה. המטרה הייתה לנסות להבין איך הקטנוניות ההלכתית הזו משמשת כלי בידי חז"ל לשמר את הרושם של המעמד הזה. מעמד שכמובן יש בו הרבה יותר מסתם קריאה של טקסט. הדרך הכי משעממת לחגוג משהו זה לקרוא טקסטים. כן, כולנו יודעים, כולנו היינו בבית הספר, בטקסי יום הזיכרון, בטקסי יום העצמאות, וזוכרים איך חיכינו כבר לחלק האומנותי שבטקס. הקראת טקסטים זה לא נודעה סגולתו של הדבר הזה כדבר מעורר עניין וריגוש גדול. אבל הנה, עזרא מצליח לעשות את זה, כי היה פה הרבה יותר מאשר קריאת טקסט. וזה בעצם מה שניסיתי להגיד כאן. זה מופיע במקרא, ואני חושב שחכמים שימרו את זה במודל הזה שמופיע בגמרא בנדרים. אז זה החלק הראשון. החלק השני שעליו רציתי להתעכב זה הנושא של תקנת קריאת התורה. האם יצא לכם לעסוק בדבר הזה במהלך לימודי זמן קיץ? לא. יש סוגיה בברכות, ואני חושב בדף ח' אם אני לא טועה, עוסקת בשניים מקרא ואחד תרגום. כלומר, לפחות אולי ככה מהצד יצא לכם קצת לראות פה ושם, וזה אני רוצה להתעכב עכשיו. מה אתה אומר? לא שמעתי. שפותר. זה מה שראיתם, זה שכל העסק הזה בעצם מיותר. אבל סליחה. הגמרא בבבא קמא, שאותה למדתם מי שהיה פה. מה אתה אומר? זה רק אתה, אז למדת את זה שנה שעברה. אז הגמרא בבבא קמא אומרת שכל הסיפור הזה של קריאת התורה התפתח בשני שלבים. הראשון זה משה, והשני זה עזרא. בואו נראה איך זה נוצר. אז במקום להביא את הגמרא בבבא קמא עם הארמית ועם זה שצריך לכל מילה שם לפרש, הבאתי פשוט את הרמב״ם, הוא הרבה יותר פשוט. תסתכלו, הרמב״ם הלכות תפילה פרק ב' הלכה א', משה רבנו תיקן להם לישראל שיהיו קוראים בתורה ברבים. בשבת ובשני ובחמישי בשחרית, כדי שלא ישהו שלושה ימים בלא שמיעת תורה. תזכרו את הפועל הזה, שמיעת תורה. ועזרתי כן שיהו קוראים כן במנחה, בכל שבת, משום יושבי קרנות. קודם כל עזרה מוסיף קריאה במנחה, בשביל הבטלנים. וגם אותי כן שיהיו קוראים בשני וחמישי שלושה בני אדם ולא יקראו פחות מעשרה פסוקים. משה מתקן שכל שלושה ימים צריך לקרוא בתורה. לומדים את זה מהפסוק, וילכו שלושת ימים במדבר ולא מצאו מים. ואין מים אלא תורה שנאמר, אוי כל צמא לכו למים. זה הלימוד שם בבבא קמא. שכל שלושה ימים אנחנו חייבים לשמוע תורה, אחרת אנחנו פשוט נלך לאיבוד. זה כנראה מה שחשבו שיקרה.
לא, פשוט לשתי קנות זה בעלי חנות.
יושבי קרנות? אתה מבין שזה בעלי חנות? אני מתפילת רבי נחוניה בן הקנה, ששם חלקי בין יושבי מדרש ולא בין יושבי קרנות, זה נשמע כאילו זה אנשים לא כל כך... אבל אולי אתה צודק, אני לא יודע.
לא, נראה לי
פשוט יש כאן פרשים במילה הזאת, אוקיי. בין כך ובין כך, הכוונה בשביל אנשים שלא עוסקים בתורה ביום-יום שלהם. או לא הגיעו, לא הצליחו להגיע לשחרית של שני וחמישי, או שבת וכו'. בסדר. אז זה מה שמשה תיקן, שיהיו קוראים בתורה. עזרא הוסיף לזה עוד שני דברים. אנחנו יש לנו עוד שש ורבע, נכון? כן? אפילו טוב. אני מעריך שאני לא אצטרך אחד וחצי. אז עזרא הוסיף כמה דברים. דבר ראשון, שלושה גברי, מה שנקרא. שלושה עולים לתורה, כל אחד מינימום שלושה פסוקים. זה יוצא ביחד 9, אבל הוא תיקן שצריך בעצם 10 פסוקים מינימום. וגם התקנה של קריאה במנחה. בנוסף, זה דבר שלא מופיע כאן, אלא בהמשך של הרמב״ם, זה גם סיפור של התרגום, שצריך לקרוא תרגום. היום אנחנו עושים את זה בעצמנו, התימנים עד היום עושים את זה ממש בלדים, בקריאת התורה שלהם. אני פעם הייתי בבית כנסת אתיופי, שקוראים שם מקרא ותרגום צמוד, תרגום אמהרי, זה היה מאוד מעניין. כן, אז תורה ותרגום, זה מה שעזרא תיקן. המקורות 4, 5 ו-6 הבאים, הם כולם לקוחים מתוך שיעור אחד שכתב הרב סולובייצ'יק בספרו שיעורים לזכר רב אמרי. שמעתם על הספר הזה? מי לא שמע? אז הכל לקוח מתוך שיעור אחד, לקחתי חלקים קטנים ממנו. מה שנראה עכשיו זה הניסיון להבין מה עזרא הוסיף. או נדייק יותר, מה ההבדל בין מה שעשה עזרא למה שעשה משה. בוא נראה. אין ספק בדבר, מקור מספר 4, זה בקרח א', כן? אין ספק בדבר כי תקנת משה מתייחסת לקיום של תורה שבכתב, ולא ללימוד. אנחנו זוכרים שאצל עזרא כתוב, ויבינו במקרא, ושום שכל, הייתה שם גם הבנה, לימוד. אבל, הרב סולובייצ'יק טוען שאצל משה זה לא היה כך, אלא רק קריאה של תורה שבכתב. אין צורך להבין את פירוש המילות והדברים כדי לצאת ידי חובת קריאה כפי שתקנה משה. חובת קריאת התורה בשני וחמישי מבוססת על פעולת שימה בפיהם, לא על לימוד מעין ולמדה את בני ישראל וענתה השירה הזאת לעד, המקשרת קריאת התורה שבכתב עם תורה שבעל פה. לכן לא תיקן משה רבינו תרגום וביור הקריאה על ידי בר אמורה או מתרגם. לפי משה לא צריך להבין כלום, רק לשמוע. אתם זוכרים שאמרתי לכם מקודם, לזכור את הפועל שבו השתמש הרמב״ם. מה אומר הרמב״ם על תקנת משה? שהוא תיקן להם לישראל שלא יהיו שלושה ימים בלא שמיעת תורה. לא צריך לקרוא, לא צריך להבין, צריך לשמוע. מבחינתי שהמילים ייכנסו מאוזן אחת ויצאו מהאוזן השנייה. העיקר ששמעתי. וזה גם המטרה. המטרה של משה זה רענון, זה תחזוק, זה מה שנקרא, זה כמו ש... טוב, אף אחד מכם עוד לא עשה צבא. זה כמו שצריך לשמן את הנשק מדי פעם. אז יש נגדי חימוש שיותר מקפידים בזה, ויש כאלה שפחות מקפידים בזה. היה לי חבר שכמעט חטף על זה. אבל צריך לשמן את הנשק מדי פעם. אז גם צריך לשמן את הנפש, את הרוח מדי פעם. מספיק רק לשמוע. ממשיך הרב סולובייצ'יק שם בעמוד קוף סמכי, מקום מספר 5, פסוק או שלושה, הם שיעורים בהלכות קיום מצוות קריאת או אמירת כתבי הקודש. היחידה היסודית בקריאה היא הפסוק, והוא עדין לשיעור שלושה פסוקים, שאף הוא נקבע בהלכות קריאה, וחטיבת הקריאה המינימלית היא שלושה פסוקים. כמובן, מה זה נקרא לשמוע תורה? אם אני אשמע את המילה ויומר, אז לא באמת שמעתי תורה, צריך איזו יחידה מינימלית, יחידה בעלת משמעות, גם אם אני לא מבין את המשמעות. מה היחידה הכי מינימלית, אומר הרב סולובייצ'יק? פסוק או שלושה פסוקים, כן. לא, אני לא צריך עניין. מבחינתי גם וידבר השם למשה לאמור, זה יחידה מקראית. בסדר? שלושה פסוקים או פסוק אחד, זה שייך לאותה קטגוריה לפי הרב סולובייצ'יק. הכוונה ליחידה מינימלית של שמיעת תורה. הגדה טכנית של הפסוקים. אבל, במקום מספר 6 אנחנו רואים עזרא שהכניס את יסוד הלימוד לחובת קריאת התורה בציבור. באופן שהיה ציבור קורא ומבין, וראינו את זה במפורש בפסוקים פה בנחמיה, לא היה יכול לצמצמה לשלושה פסוקים. למה? מה זה שלושה פסוקים? זה תלוש מהקשר. זה שום דבר. לא היה יכול לצמצמה לשלושה פסוקים, ותיקן קריאת עשרה כדי לקרוא עניין בתורה. במקביל לשיעור עשרה פסוקים, ומאותה סיבה הוסיף עזרא תקנה שנייה, תרגום. על פי תקנתו אין להסתפק בקריאה לשם לימוד, אלא צריך ללמוד תורה שבעל פה בציבור. במילים אחרות, מה הוא אומר כאן? שני דברים הוסיף עזרא. שני דברים עיקריים, עקרוניים. האחד זה הגדלת המכסה, היחידה המקראית, משלושה לעשרה. למה עשרה? עשרה זה כנראה איזושהי יחידה שכמות כזו שהיא מהווה עניין. זה פסקה. בנוסף לזה צריך עוד להגיד שכל פרשה שלא סיימה משה אנחנו לא מסיימים ואנחנו לא יכולים להפסיק באמצע עניין, והם מפסיקים בפורענות וכו' וכו'. אבל בגדול, כל מי שיקרא 10 פסוקים, ודאי יקרא עניין מסוים. יהיה איזושהי יחידה משמעותית סגורה בתוך 10 הפסוקים. לכן עזרא קודם כל מתקן 10 פסוקים, כדי שהקריאה לא תהיה סתם קריאה של מילים, הרצת טקסט, אלא שיהיה לה איזושהי משמעות. זה דבר ראשון. דבר שני, לצד זה הוא מוסיף גם את התרגום. כשהתרגום נועד לעזור לאנשים להבין, ויתרה מזאת, התרגום הוא כבר אין לך חריגה יותר מזה מהטקסט. כאשר אני מתרגם את הטקסט למילים אחרות, סליחה, לשפה אחרת, אני כבר הופך את זה לתורה שבעל פה. כן? לכן, אם נרצה, הצורה הגולמית ביותר, הבסיסית ביותר של תורה שבעל פה, זה תרגום. לקחת את הפסוק ולעשות לו טרנספורמציה לשפה אחרת. בסדר? זה תורה שבעל פה. ואם כן, זה התוספת שמוסיף עזרה בקריאת התורה. איך הדברים מתקשרים למה שניסינו לומר פה? הרי ראינו שתפקידו של משה בנתינת התורה זה תפקיד של נתינת הטקסט. הוא מתקן גם שאנשים יקראו פשוט את הפסוקים כפי שהם. אבל עזרה דורש גם הבנה, עזרה דורש חיבור אישי. חיבור אישי לדברים, למילים, לעניינים, כפי שראינו. ולכן עזרה מזוהה הרבה יותר עם התורה שבעל פה מאשר עם משה. זה נכון שעל פי חז"ל משה קיבל גם את התורה שבעל פה. יש על זה הרבה מאוד דיוקים ומדרשים. כן, כך אנחנו קיבלנו במסורת. בין אם זה קרה באמת, בין אם לאו, ודאי שעזרה הרבה יותר מזוהה עם התורה שבעל פה מאשר משה. גם מבחינת תפקידו ההיסטורי. הרי אמרתי בתחילת השיעור שעזרה ממלא את התפקיד הרוחני של שיבת ציון. עזרה הוא זה שמקים מחדש את הברית, את המחויבות לאלוקים, את הקשר האינטימי עם הקדוש ברוך הוא. וזה לא יכול להסתמך אך ורק על טקסט. צריך לבנות פה משהו חדש. ואכן, לעזרה מיוחסות הרבה מאוד תקנות. תקנות חשובות מאוד, שכולן נוגעות לתורה שבעל פה, או לקשר לתורה במובן זה או אחר. הזכרתי מקודם את תקנת בעלי קרי שצריכים לטבול, וגם את התקנה של התורה שבעל פה, של קריאת התורה ושל התרגום וכל הדברים האלה. עזרה מזוהה עם התורה שבעל פה משום שהתורה שבעל פה קשורה לאדם. זו תורה שמשתפת את ההבנה האישית בדברים, ולא ניתן ללמוד תורה שבעל פה מבלי שהבנת מה עשית. עצם העובדה שבני אדם יוצרים את התורה שבעל פה, ופה אני מאמין שאני לא מחדש לכם שום דבר, עצם העובדה שאדם מחדש את התורה שבעל פה, יש בה כבר משהו שהופך אותה לחלק אורגני מהנפש. ואם תסתכלו במקור האחרון, שאותו למדנו בזמן חורף, אמר ביוחנן, לא קראת הקדוש ברוך הוא ברית עם ישראל, אלא בשביל דברים שבעל פה, שנאמר, כי על פי הדברים האלה קראתי איתך ברית ואת ישראל. ברית, קרי, מגע ישיר ואינטימי של מחויבות בין שני צדדים, חייב להיעשות בעל פה, כלומר, בצורה חיה, באופן של כאן ועכשיו, פנים אל פנים. זה המשמעות של תורה שבעל פה. לא ניתן לכרות ברית על ידי טקסט. זה יבש, זה לא מחזיק מעמד. מה שמקים אותנו בבוקר, מה שהופך את התורה עבורנו לדבר חי וקיים, זה עובדה שהיא תורה שבעל פה. ולמרות שרוב התורה שבעל פה בימינו מכונס בתוך ספרים, ובפרויקט השו"ת וכולי, עדיין אנחנו חווים את זה כתורה שבעל פה, כמשהו חי, כמשהו שעובר מאדם לאדם, כמשהו שאנחנו חלק בלתי נפרד ממלאכת הבירור וההבנה שלו. אני מקווה, אני מעריך שכל אחד ואחד מכם חווה או חווה מדי פעם את הדברים האלה. וזו נקודה שעזרה מזוהה איתה יותר מאשר משה. על הנקודה הזאת תרשו לי להוסיף עוד שני נקודות אחרונות. אנחנו יודעים שעל פי פסיקת הרמב״ם, הר הבית בימינו הוא מקום קדוש. נכון, בזמנו הרב עובדיה יוסף והרב גורן הייתה ביניהם מחלוקת קשה מאוד אם לעלות להר הבית או לא. הרב עובדיה יוסף אסר ועדיין עומד בהחלטתו בתכלית האיסור. הרב גורן התיר ואחריו הלכו עוד כמה פוסקים. כמובן שרבי יצחק שלנו מהישיבה הוא סומך בין היתר על הפסק הזה של רב שלומרון שהלך והתפשט עוד חלקים נרחבים יחד עם חשש לדעות המחמירות תלוי באיזה חלקים של הר הבית. במה תלויה המחלוקת הזו בין היתר? במחלוקת הרמב״ם והרעבד, הרייבד, כן? בהלכות, אני לא מאמין ששכחתי את זה, הלכות בית הבחירה אני חושב. הלכות שמיטה ביובל, יכול להיות שאתה צודק, נכון, יכול להיות שאתה צודק. גם על זה הרב סולובייצ'יק מדבר בשיעור זכר למען. בקיצור, המחלוקת היא ידועה לכל. קדושה ראשונה קדשה לשעתה ולא קדשה לעתיד לבוא. קדושה שנייה קדשה לשעתה וקדשה לעתיד לבוא. בעברית, יהושע שהגיע יחד עם עם ישראל וכבש את ארץ כנען, הקדושה הזו לא החזיקה מעמד. ברגע שגלו ישראל ממקומם, אנחנו נמצאים בדיוק בימים שמציינים את המאורע הזה, אז בזמן שישראל גלו ממקומם, הקדושה פגה. הקדושה הייתה תלויה בכיבוש, בשליטה המעשית בארץ, ולכן זה הלך לאיבוד. לעומת זאת, כיבושו של עזרא, שנעשה על ידי חזקה, כפי שאנחנו רואים גם בספר עזרא, וגם בבניית החומה של נחמיה, שהיה פה משהו שהוא הרבה יותר, פחות מיליטנטי הייתי קורא לזה, לא מדובר פה באיזה כיבוש צבאי כוחני, אלא פשוט בהתיישבות. ואנחנו רואים את המאמצים של נחמיה, גם לבנות את החומה, גם לאכלס את העיר, גם שהמשפחות התייחסו על בית אבותם. המאמצים של נחמיה הם מאמצים מדיניים, לקנות אשרה על המקום הזה. כן? באופן מדיני ולגיטימי. הוא גם מבקש אישור מארתחשסתא. זה משהו שונה מאוד ממה שקורה אצל יהושע. זה הכיבוש, הייתי אומר, הכוחני, רב הרושם של יהושע. אבל דווקא הכיבוש הזה, כן, המתון הזה של עזרא ונחמיה, הוא הכיבוש שמחזיק מעמד. ובגלל זה פסק הרמב״ם שעד היום ירושלים עומדת בקדושתה, וישראל עומדת בקדושתה, וכו' וכו'. אתה אומר שזה בהלכות שמיטה ביובל. שווה לבדוק את זה, אני פשוט לא... אני לא תכננתי להתייחס לזה בשיעור, אז לכן לא בדקתי את זה מראש.
יש לי פה רמב״ם, בלי רייבן עליו.
אז איפה זה? הלכות בית הבחירה. זה בהלכות בית הבחירה.
יש גם בזרעים.
הרסתי לך. אבל גם בזרעים אתה אומר. הלכות תרומות.
יש תרומות ויש ביקורים גם.
יפה. זה חוזר בדברי הרמב״ם כמה פעמים. אם אני לא טועה, יש לו גם בספר המצוות דיון בדבר. בוא ננסה לנחש, על פי מה שאמרנו עכשיו, למה כיבושו של עזרא את ארץ ישראל הוא כיבוש שמחזיק מעמד, שהקדושה שלו היא קדושה נצחית, יותר מאשר זה של יהושע. לפי מה שראינו עד עכשיו, הדבר הוא די ברור. עזרא ונחמיה הם הדמויות שיצרו קשר מחודש עם הקדוש ברוך הוא, קשר שהוא הרבה, שהוא בלתי תלוי. וזה מה שהפך אותו לנצחי, זה מה שהפך אותו לקיים לעד. הוא לא תלוי בתנועות היסטוריות כאלה או אחרות, הוא לא תולה את זה בשאלה האם נקיים את התורה או לא נקיים את התורה, ועוד כאלה וכאלה שאלות. ולכן הוא מחזיק מעמד כל הזמן. זו הנקודה הראשונה שרציתי להתייחס אליה. הנקודה השנייה אנחנו רואים שאחרי הקריאה בתורה נחמיה קורא לעם ישראל בראשון בתשרי, הלא הוא ראש השנה, לאכול משמנים ולשתות ממתקים. למה הוא היה צריך לומר להם את הדבר הזה? יש פוסקים שראו מכאן איזשהו מקור לרעיון שראש השנה זה לא יום שמחה. מזה שהיו צריכים לומר להם יאכלו מעדנים וכולי, משהו שבאופן עקרוני ראש השנה זה יום הדין. היו כאלה שאפילו התירו להתענות ביום הזה. אבל בין כך ובין כך, נחמיה קורא לעם ישראל לאכול משמנים ולשתות ממתקים, למרות החרדה שהייתה מלווה לכל המאורע הזה. אנחנו יכולים לתאר לעצמנו, כשעם ישראל שומע את קריאת התורה, הדבר הזה לצד ההתרגשות מעורר גם הרבה מאוד דאגה וחרדה. לאן נעלמנו כל כך הרבה שנים? כמה אנחנו רחוקים ממה שכתוב כאן? דבר שקרה גם בימי יאושיהו, אנחנו זוכרים. אלא שנחמיה לא נותן לדבר הזה לשלוט באווירה. נחמיה הופך את האנרגיות של מעמד קריאת התורה לאנרגיות חיוביות, וכנראה שמה שהניע אותו זה הדברים שעיינו בהם היום. בסופו של דבר, מעמד קריאת התורה והווידוי הגדול מחזיר את עם ישראל למקורותיו, ואין סיבה יותר גדולה מזו מאשר על מנת לאכול משמנים ולשתות ממתקים. טוב, בסדר, אני מקווה שלא הכבדתי עליכם יותר מדי.
תודה רבה.
תודה לכם, יישר כוח.
אה?